רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב לכולם, נורית כאן, נקודת השוויון 365, התוכנית שמתייחסת לסוגיות לקידום שוויון מגדרי. וכמו שאמר וורן באפט, על ידי זה שאנחנו מעבירים מסרים שונים לבנים ולבנות מגיל אפס, והמחקרים אומרים שהתודעה שלהם נצרבת בשלוש שנים הראשונות לחיים שלהם, אז המסרים האלה נצרבים להם במוח, ועל ידי זה שאנחנו מעבירים להם מסרים שונים, הבנות מנותבות לכיוון של בית, משפחה, והבנים מנותבים למימוש עצמי. אז כל הרעיון הוא להעביר לבנים ולבנות מסרים זהים מינקות מגיל אפס, או כמו שאמרה דנה וייס אתמול בתוכנית של בתוכנית של שבת בערב, ראש ממשלת ניו זילנד טוענת ואומרת לכולם, בנים ובנות כאחד, לכל הילדים, be your own boss. וברגע שאנחנו עצמאיות כלכלית, מנטלית ואחריות לעצמנו, אנחנו יכולות לעשות הכל, ואפשר לפתח את זה ולדבר על זה לכל הכיוונים. אני נורית בן דורי שם טוב, עורך הדין, מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם, פעילה חברתית. אני מזמינה את כולכם לצפות בתוכנית בדרך האתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, בדרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול שזמינים בניידים. אני זמינה עבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. אז זה ברור היום שמה שקובע את ההתנהלות שלנו בחיים, את המודעות שלנו, זה עד כמה אנחנו יודעים לזהות ולאפיין את הרצונות האישיים שלנו, להבדיל מאותם קולות רקע סביבתיים. כשחוכמה היא לאפיין ולהבדיל את הרצונות האישיים שלנו מהסביבה, ולהתנהל בתוך שתי הקולות, כל אחד, שני קולות. בתוך, כן, כמובן, נורא. אז להתנהל בתוך בתווך של שני הקולות הללו, כדי לקדם את עצמנו בדרך שנכונה לנו, ובתמיכת הסביבה. כולנו מתנהלים על התווך, בין להקשיב לקול שלנו ולקבל את המסרים הסביבתיים, לבין להקשיב למסרים הסביבתיים השונים ולהתבלבל מהם. ראיתי אתמול ציטוט של ליידי גאגה בגלובס, היא אומרת, יש נשים שבחרו ללכת אחרי בני זוגם, ויש הולכות אחרי החלומות שלהם. זכרו שהקריירה שלכן לעולם לא תתעורר יום אחד ותגיד לכן שהיא כבר לא אוהבת אתכן. והיא בדיוק מדברת על שתי הנקודות האלה בסקאלה שאנחנו נראה אותם גם בשירים שנשמע היום. ויתור על מימוש עצמי ופעולה למען האחרים, שזה הקצה האחד של הסקאלה, להבדיל מימוש עצמי והתנגדות טוטלית לסביבה. כל השאר נמצא שם, אי שם באמצע, על הסקאלה. אז תלוי איך אנחנו מבצעים את החיים שלנו. האורחת שלנו היום, יגאל שוקרון, אימא, יזמית אופנה, מעצבת נעליים ובעלת מיזם סיורי אופנה ועיצוב, היא תשתף אותנו בדרך שלה ללכת בתווך הקולות ולממש את הקול הפנימי שלה. שלום גל, מה שלומך?
אהלן נורית, בסדר גמור, מה שלומך?
תודה רבה, ברוכה הבאה ותודה שבאת אלינו היום. אז ספרי לנו גל, את יזמית. איך?
אני שמחה.
מה את אומרת? איך התחלת? איך מתחילה?
אני יזמית.
איך מתחיל העניין הזה של היזמות? מאיפה זה מגיע פתאום? מאיפה זה צץ?
אני חושבת... שומעים אותי?
עכשיו אני שומעת אותה.
אני חושבת שיזמות הוא משהו שהוא באמת... אוקיי. אני חושבת שיזמות הוא משהו שאתה מגלה אותו, אבל הוא מושרש מגיל מאוד מאוד צעיר מהבית. אני לא זוכרת שאמרו לי כל חיי, כן, את יזמית, את יזמית, את יזמית, אבל אני כן זוכרת שאפשרו לי לעשות הכל. מלטפס על העצים כילדה ועד לנסוע ולטייל בעצמי, לבדי, בלי איזה שהם הגבלות או מגבלות, ובאמת לאפשר לי לטעום מהכל. אני חושבת שזה היה באמת הדוגמה האישית של אמא שלי. מעולם לא היה, את לא יכולה או אסור או...
אני חושבת שזאת...
זה באמת הייתה הדוגמה של מאיפה כל היזמות הזאת התחילה.
אני חושבת שזה בעצם הדבר הנכון דווקא בגיל ינקות, ילדות, פשוט לפתוח את כל האופציות ולראות לאיזה כיוון הילד הולך. כמו שבארצות הברית לומדים בקולג' בארבע שנים הראשונות את כל התחומים, ואז הילדים הנערים מחליטים לאיזה תחום הם הולכים, מה מעניין אותם. וזה בדיוק הקטע של לפתוח את האופציות ולתת לילדים לבחור להיות מי שהם, ולא לחייב אותם להיות שום דבר מסוים. אז למה דווקא עיצוב?
מאז ומתמיד עבדתי עם הידיים. לא ידעתי שאני אהיה מעצבת. בגיל 21 החלטתי שאני... בוקר אחד התעוררתי ואמרתי להורים שלי, אני עוברת לתל אביב, אני נולדתי במושב קטן בעמק ישראל, האופציות הן לא גדולות ביישובים כאלה, זאת אומרת, אפילו די מוגבלות, אני יכולה להגיד שמעט מאוד פורצים את הגבולות, וזה לא הספיק לי, הרגשתי שזה קטן לי, שזה צפוף לי ושאני מחפשת עוד משהו פרט למקום הקטן, והחלטתי פשוט לעבור לתל אביב ולחפש מקום ללמוד. חיפשתי, לא ידעתי שאני אלך ללמוד עיצוב, התחלתי ככה לגשש ולחפש, ובאמת הגעתי לאיזו מכללה קטנה ומאוד מאוד אינטימית, שנראית כאילו נלקחה מאיזה... כפר ציורי במרכז תל אביב, ושם בעצם התחלתי את לימודי התואר הראשון שלי. אז למדתי 4 שנים עיצוב תלבושות ואביזרים, אבל כל השנים אני זוכרת את עצמי עוצרת, עובדת עם הידיים, מתקנת, משפצת רעיתים, מאז ומתמיד. התואר הראשון רק היה המסגרת שככה נתנה את יריית הפתיחה. ליזמות, אגב, לשאלתך הקודמת.
אבל היזמות הייתה שם כבר אז, או שזה משהו שצץ אחר כך, כאילו שזה איזשהו משהו שנבנה בתוכך?
אז אני, בדיעבד, היזמות הזאת, אני רק חיכיתי לסיים את הלימודים. אני לא ידעתי באותם רגעים לבוא ולומר למה, מה זאת הבערה הזאת. פחות היה חשוב לי שאני אקבל את ה-90 ומעלה בתואר, היה חשוב לי שאני אקבל את הפרקטיקה. אלה הקורסים שהלהיבו אותי, שהדליקו אותי, שגרמו לי להיות, להיות עם אש. ובאמת, כשסיימתי את הלימודים, הדבר הראשון שעשיתי היה באמת ללכת לעבוד באיזושהי עבודה סטודנטיאלית. אני חושבת דווקא כדי לשקף לעצמי שזה לא מספיק, שזה תשאפי לעוד. ובאמת, אחרי כמה חודשי עבודה, בעבודה כזאת של מסיימי תואר, הבנתי שאני רוצה לפתוח בית ספר לעיצוב נעליים, כי זה שהיה קיים פה בישראל נסגר.
אוקיי, אז זה משהו שלאט לאט...
יש לי בגדולה לנעליים, למדתי.
רגע, שנייה, זה משהו שלאט לאט התבשל, ו... וזה גם כן משהו שבעצם חשוב לי שאנשים יבינו, ולפי מה שאת אומרת, הבערה הזאת, הבערה הזאת תמיד מכוונת אותנו לדברים שנכונים לנו ושמתאימים לנו. אז חשוב מאוד שנחפש את הדברים שגורמים לנו את הבערה הזאת, את השמחה, את התשוקה, וללכת עליהם, לא לוותר עליהם. אז לפני שנמשיך ונקשיב איך פיתחת את הנושא הזה של מפעל לנעליים, אני רוצה שנקשיב לשיר, לשיר הראשון שהוא בצד, זה שיר שאת בחרת, גל, בצד הקיצוני של הסקאלה, ותקשיבו למילים, כשאתה על ידי, כשאתה אוחז בידי, זה עוצר בעדי. אני רוצה לבדי, רוצה לרקוד, רוצה לשיר, לפרוס כנף, לעוף מעל העיר ולשוב אל חושי, שוב להדליק את נשמתי ולבדי, לדעת מה הייתי, להציל את חיי. וזה לא רק בהקשר של תלות בבן זוג, זה נכון לכל צורה של תלות במשפחה, בהורים, באח, בחברים. כל תלות היא צד של הסקאלה שמחובר לסביבה ולא לעצמי. אז אנחנו מתחילים בצד הזה של הסקאלה.
נכון.
דפנה הרמוני, אוהבת אותך, עוזבת אותך.
נהדר.
חובות ריקים מאדם לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים ואתה מרגיש שאתה האיש הכי בודד בעולם מוצא את עצמך הולך נגד הרוח אף מכונית לא עוברת גשם שוטף את העיר הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר ואתה שיקור שרואה שהולך נגד הרוח
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
טוב, אז כמו ששמתם לב, לא התחלנו בשיר של דפנה הרמוני, כי הוא החליט שהוא לא רוצה לעלות עכשיו, אז התחלנו דווקא בצד השני של הסקאלה, ומי שהולך נגד הרוח ועושה את הדברים בדיוק בדרך שלו, נגד כל העולם ואשתו, שלום חנוך. שזה גם מקום שהוא יכול להיות מקום מאוד קשה, פחות מבלבל, אבל מאוד קשה ומלא בהתנגדויות. אז אנחנו חוזרים אלייך, גל. גל, את הקמת את הבית ספר לעיצוב ב-2007. בית ספר לעיצוב נעליים, הגילדה. אז ספרי, מה הוביל אותך לשם?
עכשיו שומעים אותי?
עכשיו שומעים אותך.
נפלאות הזום. אז עבדתי בבית ספר קטן, בית ספר שקראו לו אכילס, שהוא היה בית ספר הראשון בארץ לעיצוב נעליים. אני עבדתי בו כעבודה של מזכירות כזאת, וניהול בשלב מאוחר יותר. ובעצם רכשתי שם איזשהם מיומנויות. אני חושבת שקצת גיליתי את עצמי, קצת הבנתי מה אני יכולה, מה אני יודעת, ובאיזשהו שלב הבעלים של אותה בית ספר, היא אישה, היא החליטה שהיא סוגרת את הבית ספר, ואז אני אמרתי, אוקיי, אם מישהו עכשיו רוצה לבוא ללמוד מה פה בישראל עיצוב נעליים, מה הוא עושה, הוא צריך לנסוע לחול או ללמוד בהתכתבות, מה שנקרא, כן. ואז החלטתי שאני פותחת בית ספר לעיצוב נעליים, ביחד עם שותפה דאז. עבדנו ביחד 10 שנים. אני חושבת שאלה היו 10 שנים, זה היה הבייבי שלי. אלה היו 10 שנים שבאמת ביססתי את עצמי כאישה, כיזמית, כאשת עסקים, וממש נתתי לעצמי ללמוד, ליפול, להשתכלל, להתמקצע ולהבין בעיקר למה אני מסוגלת, ושלא גירדתי עוד את קצת קרחון.
אוקיי. ומה קרה אחרי 10 שנים?
אחרי 10 שנים דגדגו לי החלומות הנוספים שלא הצליחו ללכת לישון, והם העירו אותי למעשה, לא אני אותם, וקראו לי לקום ולעשות עוד דברים. ואחרי 10 שנים החלטתי שאני מוכנה לשינוי נוסף, עדיין באותו תחום, עדיין בתוך הנעליים, אבל החלטתי להקים את מותג הנעליים שלי ב-2018. ב-2016 עזבתי ככה את הגילדה, וב-2018 הקמתי את מותג הנעליים שלי הפרטי, שקראו לו בוטה.
בוטה.
זה נעל במרוקאי, הזדמנות שביל. לא כמחווה.
אנחנו לא שומעים אותך טוב.
אז זה מה שקרה אחרי 10 שנים.
תגידי, איך הנושא המגדרי נכנס בתוך בתוך הגילדה, בתוך בוטה? גל?
בגילדה מרבית. שומעים אותי?
עכשיו שומעים אותך, כן.
הלו?
עכשיו שומעים אותך.
אוקיי. אז בגילדה, יופי, אז בגילדה הסיפור היה כזה שבאופן מאוד מעניין בעולם, מרבית מעצבי הנעליים הם גברים. מעצבי הנעליים הגדולים הם גברים, ודווקא אצלנו בגילדה מרבית הסטודנטים, הם היו סטודנטיות. מה שבאמת אפשר לנו לטעת בהם איזשהו זרע של... מפה אתם יכולות להמשיך ולהתקדם ולהתחיל לפתוח את המותג שלכם, ולשם כיוונן אותם. להתפתח, להיות עצמאיות, להבין שלפתוח עסק זה לא דבר שנתון רק לגברים, ובאמת לבסס את העצמאות הכלכלית שלהם, נכון, בעצמן, ולא להיות תלויות באף אחד. אז היום מרבית מעצבות הנעליים הישראליות הן מעצבות, הן נשים, שזה שינוי מדהים בנוף שהיה מאוד 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 גברי בארץ ובכלל.
וזה בעיקר בארץ היום?
זה היה בגילדה.
בעיקר בארץ היום מעצבות הנעליים הם נשים, או שזה רק בארץ? או בעיקר בארץ?
בעיקר בארץ, זה מקצוע שהיה מאוד מאוד גברי, שהביאו אותו מכל מיני מקומות בעולם גברים, והסיבה היא שלא נתנו לנשים לעבוד עבודות פיזיות, ולכן נשים לא יכלו להתעסק בתחומים האלה, ואנחנו באנו ואמרנו שאין כזאת חיה לא יכולה או לא מסוגלת, או...
ומה זה עבודה פיזית?
זה גם לא עבודה פיזית כל כך משמעותית.
כן.
זאת אומרת, לעשות כביסה יותר קשה.
גל? גל, אנחנו לא שומעים אותך?
כן, כן.
עכשיו שומעים אותך? אמרת לעשות כביסה יותר קשה?
אני שומעת, אתם שומעים אותי?
עכשיו אני שומעת.
אז... לעשות כביסה הרבה יותר קשה מלעשות... אוקיי, לעשות כביסה הרבה יותר קשה מלעשות נעליים, אז הבנו שבאמת אין שום סיבה בעולם... שנשים לא יוכלו להיות מעצבות נעליים ולהוביל את התעשייה הזאת, אז באמת, אני תמיד אומרת, תקעתי יתד ועשיתי איזשהו שינוי מאוד מאוד יסודי בתחום הזה פה בארץ. אחר כך, כשבאמת פתחתי את המותג נעליים הפרטי שלי, אז היה לי מאוד מאוד חשוב שה... מי שייצר את הנעליים, לא יהיו רק גברים. אני חיפשתי מקום לייצר את הנעליים, וזה לא בארץ. וחברון עיר הנעליים של המזרח התיכון, ובאמת הגעתי לשם למפעל, וכשהגעתי למפעל, שאלתי את עצמו, את בעל המפעל, אמרתי לו, תגיד, מה, אין פה נעליים? נשים שעובדות במפעל, אני אייצר אצלך, ואת הפרנסה, אתה תביא נשים כדי שייצרו עבורי את הנעליים שלי. אז לשמחתי המאוד גדולה, זה באמת נתן מקומות עבודה ופרנסה לנשים, וזה אפשר לנשים לייצר נעליים עבור נשים. אז זאת הייתה פתיחת וסגירת מעגל נהדרת.
תספרי לי רגע, את אומרת, פתחתי מפעל נעליים בחברון. מה זאת אומרת פתחתי מפעל נעליים בחברון? איך הייתה לך נגישות לשם? מי חיבר אותך לשם? איך יצרת את הקשרים?
פעל, אלא התחברת.
גל, אנחנו שומעים אותך. גל, יש לך בעיות באינטרנט, אני מציעה שאנחנו נעבור לרעיון טלפוני, כי אנחנו שומעים אותך קטוע, אז אנחנו נתקשר אלייך ונעבור לטלפון, בסדר? אז נקשיב בינתיים לשיר, נקשיב בינתיים לשיר של
100%
של דנה מיטב, מסירה את האיפור. זה השיר שנמצא באמצע הסקאלה. אני עושה מה שאני רוצה, אבל אני לא לבד ואני לא הולכת נגד. אני עושה את הדברים בדרך שלי. אז דנה מיטב, מסירה את האיפור.
מסירה את האיפור, משילה את החולצה, מורידה את השרשרת ואת החליפה, מתרחקת מהאומץ, מתהרת מחשבות, משתדלת להפסיק כבר לחפש את התשובות. כשאתה אוהב אותי פשוטה כמו שניסיתי להרגיל אותך, אז הכל הופך לאמיתי, יכולה להיות מי שאני. בתוך הבית שבנינו מיותר להתאמץ, צריכים להיות עצמנו עם מה שאין ומה ורוגעת, תשלח לי את ידך, תקרב אותי אליך, בחמימות טובה. אני שונה ממך, אל תשפוט אותי לכף חובה, בוא נבנה מבצר מוגן של מה ששם.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
טוב, אז זה היה השיר של דנה מיטב. דנה מיטב היא מנכלית שדולת אנשים בישראל, היא כותבת את השירים ושרה אותם, אז כל הכבוד דנה, אחלה שיר. וחזרנו אלייך גל.
היי.
היי, עכשיו שומעים אותך גם, אז בואי תספרי לנו מה זה העניין הזה, איך בכלל הגעת למצב שאת עושה עסקים בחברון, מפעלים בחברון?
אז קודם כל חיפשתי מקום, מכיוון שתעשיית הנעליים בארץ לאט לאט הלכה ונגמרה, כי בשנות ה-80 פתחו את היבוא מסין, ובמכה אחת נפלה תעשייה שלמה, שהייתה מאוד מאוד מפוארת, וחיפשתי מקום לייצר את הנעליים שלי עם איכויות מאוד מאוד טובות, ועם הערכים שאני מאמינה ומחפשת, שזה שיתוף פעולה בין ישראלים לפלסטינאים, בעצם איזושהי כלכלת שלום, והיה חשוב לי שנשים יוכלו להיות שותפות לעשייה הזו. ובאמת, כשהגעתי למפעל, אז כשהגעתי לחברון, קיבלתי איזשהו חיבור פה מאחד האנשים שאני מכירה פה בתעשייה, שחיבר אותי. נסעתי לחברון, אספו אותי מהמחסום, הגעתי למפעל, נכנסתי למפעל, וראיתי שאנשים,
אין נשים, גברים. את אומרת. אין נשים.
אין נשים. כן. רק גברים עובדים במפעל.
עבודות פיזיות, גל.
עבודות פיזיות, נכון. ואז, קודם כל, הסתבר, שאלתי למה, אז הוא אמר שבאמת נשים לא יכולות לעבוד עבודות פיזיות. הוא סיפר לי שיש אישה אחת שהיא נהגת מסעית בחברון. בכל פעם שיש לה פנצ'ר במסעית, אסור לה להחליף פנצ'ר. היא חייבת לעצור עם המסעית בצד ולהמתין שגבר יבוא וימתין, יתקל לה את הפאנצ'ר.
מה את אומרת?
ממש ככה, ואמרתי, אוקיי, אז בואו ניתן לה לעשות נעליים, כי יש קרמה טובה, ואני רוצה בעיקר, שהם יוכלו להביא את הפרנסה הביתה.
ולא הייתה התנגדות של הגברים?
לא, אני חייבת לומר שהיה שיתוף פעולה מאוד מאוד יפה, מצד בעל המפעל, שמאוד הבין את מה אני מבקשת. אז הוא באמת העסיק נשים, הוא הביא נשים שבאו ועשו חלק מתהליך העבודה. חייבת לומר שנגיד את תהליך המתיחה, שזה החלק שמותחים את החלק העליון של הנעל לחלק התחתון ומחברים לסוליה, את זה אסור להם לעשות, כי זאת עבודה פיזית.
הבנתי.
אז כן, אז יש גבול גם למה שיכולתי לבקש, אבל זה בהחלט היה מאוד מאוד מרגש, מאוד משמח, והם התפרנסו מזה. זאת אומרת, לי היה חשוב שהם לא התפרנסו בסטנדרט שהם מתפרנסות בחברון.
מה זה הסטנדרט שהם מתפרנסות בחברון?
בין 700 ל-1,000 שקל, מ-8 בבוקר עד 4.
מה את אומרת?
כן.
וכמה הם התפרנסו?
והם התפרנסו משרה, הם עבדו חצי משרה אצלי, אבל הם התפרנסו סביב ה-3,500 שקל.
יפה.
כן, זה היה מאוד מאוד משמח, ובהתחלה היה מאוד מאתגר, כי אני עצמי תהיתי איך הדבר הזה יקרה. ועוד אנשים ככה מסביב במפעל שאלו אותי את בטוחה, זה משהו שיכול לקרות, בוא נראה אם בכלל זה יתאפשר.
למה חשבת שזה לא יכול להתאפשר או שזה לא יקרה?
כי זאת חברה סגורה, מאוד מאוד מקובעת, אבל זה גם משהו שאנחנו חושבים. יש במקומות מסוימים כן את הפתיחות הזאת ואת האפשרות הזאת לבוא ולהציע לפחות. ואני אמרתי, בשלב מסוים אמרתם, אתם יודעים מה, בואו נראה מה קורה כשאישה מביאה את הפרנסה הביתה. אני לא ראיתי אף גבר שיבוא ויגיד, לא, 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 אל תביא כסף הביתה, זה לא טוב לנו.
כן, אבל מצד שני ראינו, זה יכול לעורר קנאה, זה יכול ליצור בעיות שהאישה מרוויחה יותר מהגבר.
נכון, בסיטואציות שהכסף מאוד 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 נחוץ, ולגבר גם אין פרנסה, וצריך להכיל את הילדים, אז ההישרדות הזאת מייצרת, כמה שזה נשמע מוזר, היא מייצרת את האפשרות לשוויון. זה נכון, את...
זה גם בעיה, כי גם האפשרות לשוויון היא לא תמיד האפשרות הרצויה במקומות שאנחנו גדלנו, או שהטמיעו בנו את התפיסה שאין שוויון. אז זה גם יכול להיות בעיה.
אבל... נכון, מצד שני, אף אחד לא נותן לנו את זה, אנחנו צריכות לקחת את זה.
נכון.
וזה, אף אחד לא ייתן לנו את זה על מגש. זה או שניקח, או שנמשיך באותה דרך.
בדיוק. אז בואי תגידי לי, את הקולקציה הראשונה שלך נקראת ברקה, אוקיי?
נכון.
את רוקמת, רקמת ברכות על נעליים.
נכון.
בריאות, אהבה ופרנסה. איך הגעת בכלל לנושא של הברכות?
אז את הקולקציה הזו קראתי לה באמת ברכה, כי היא הגיעה מתוך, במקרה הגיעה לידיי מגזין טיים אאוט תל אביב. טיים אאוט תל אביב נתנו לעיתונאים מרמלה לסקר את העיר כפי שהם חיים אותה. כמו שאני חיה בתל אביב, הם נתנו להם לסקר את העיר כפי שהם חיים וחווים אותה. והוציאו גיליון שהיה כל כולו גיליון רמלה. ובין כל הכתבות הייתה כתבה אחת על די-ג'איות, והייתה כתבה אחת על עמותות נשים ברמלה וברשות הפלסטינית, וגם כתבה על מעצבות אופנה. וזה ריגש אותי בצורה בלתי רגילה, כי הבנתי שזה חוצה תרבויות, וזה נורא ריגש אותי, כי כולם השתמשו שם ברקמות פלסטיניות. התחלתי לחקור מה באמת, מה המשמעויות של המוטיבים ברקמות שלהם.
שנייה, לפני שאת חוקרת, גם הקטע הזה שמשהו שמרגש אותנו, זה משהו ש... זה איזשהו סימן שזה נכון, שזה מדויק, ואנחנו צריכים ללכת לכיוון הזה. אז התחלת לחקור.
ההתרגשות הזאת זה הדלק, נכון. זה סימן ראשון לזה שהלב במקום הנכון.
נכון.
אז התחלתי לחקור את הסממנים, ולמה הם רקמו את אותם מוטיבים, ולמה כאלה ולא אחרים. ואז הגעתי לכל מיני, ככה ממש אחורה, והסתבר שהם כולם לבשו את אותן סמלות, סמלות שחורות ליום יום, סמלות לבנות לאירועים חגיגיים, וכל עיר היה לה את מערכת הסמלים שהייתה רקומה על הסמלה של אנשים, שאסור היה לשנות אותה. לא את הצבעוניות ולא את המוטיבים ולא את המשמעויות, שום דבר. רק במקום קטן בגב הסמלה, איפה שהיום הטיקט שאנחנו מכירות,
כן.
רק שם ניתן היה לרקום, כל אישה יכלה לרקום את משאלת ליבה הקטנה. ובאמת מתוך מחקר, מה שמצאתי זה ששלוש משאלות לב, הם ביקשו שלוש משאלות לב, בריאות, מישהי שרצתה, אישה שרצתה תינוקת, בת רקמה בובה קטנה, אישה שרצתה שפע למשפחה, רקמה שעורה קטנה, בשלושת המשאלות הלב שהם ביקשו היו בריאות, אהבה ופרנסה. ואני שאלתי את עצמי, אני אישה מודרנית, זה היה 2018, מה אני מבקשת לעצמי היום, שנת 2018? וגיליתי שאת אותם דברים, את אותם דברים, בריאות, אהבה ופרנסה, שלושה דברים שעליהם נשענים, זה השולחן עם שלוש רגליים.
והאמת שזה גם כשאנחנו עושות את הדברים שנכונים לנו, ואנחנו עצמאיות, מנטלית וכלכלית, אז יש גם בריאות. אהבה זה תלוי. תלוי.
אהבה יש בבית.
עם הילדים תמיד, כן.
נכון, נכון.
אם יש ילדים.
נכון, אז זאת נקודה חשובה, כי לי היה חשוב...
אבל לפחות אנחנו אוהבות את עצמנו, אם אנחנו עושות את הדברים שנכונים לנו, וזה הכי חשוב. זה הכי חשוב, זה התחלה של הכל.
כשאנחנו אוהבות את עצמנו, אנחנו יכולות להעניק את האהבה הזאת חזרה לילדים, לבן זוג, וכן הלאה. ולי היה חשוב בהקשר הזה באמת לתת להם את הפרנסה, כדי שהם יוכלו להביא את הכסף הביתה ולפרנס את הילדים שלהם בכבוד, ולתת להם את הבריאות הטובה, את החינוך הטוב. ובאמת אני מאמינה שכשיש פרנסה טובה בבית ויש חינוך טוב ויש בריאות ואהבה, אז העוני הוא באמת האויב הגדול מכולם בהקשר הזה. ואם אני לוקחת את זה לחברון, אז זה באמת לוקח לטרור ולוקח אותם למקומות שלא צריכים להיות שם ילדים. והכל בזכות פרנסה שאישה מביאה הביתה.
אז רקמת את הברכות האלה. כן, אז רקמת את הברכות האלה על הנעליים.
נכון, אז רקמתי את הברכות על הנעליים, תרגמתי אותן בעצם לימינו, וכל...
בעברית?
לא, זה היו אייקונים, זוגיונים לאהבה, לב לבריאות ומפתח לפרנסה. וכל אחת התחברה למקום שאותו היא רוצה להעצים את עצמה. וזה היה החלק המרגש בפרויקט שלי, כי השקתי אותו בקמפיין מימון המונים. והוא עשה באמת הדים מאוד מאוד גדולים, הצלחתי לגייס 100,000 שקל, מכרתי כמעט 500 זוגות.
תראי, זה משהו שאפשר היה גם להפיץ ברחבי העולם, במיוחד היום עם השלום, עם האמירויות.
נכון, נכון.
זה אפשר היה, ומרוקו, להכין נעליים ולשווק אותם בעולם הערבי. עוד מיזם, שלא נראה לי שעכשיו אבל את בכיוון שלו.
אני במיזם חדש, אני במיזם חדש, הנעליים שייצרתי היו מיוצרות מאור, 100% אור, ותהליך שאני עברתי כי הבן שלי החליט להיות טבעוני ואחר כך צמחוני, אז הבית הפך להיות ככה יותר אידיאולוגי בהקשר. נכון. ומשם החלטתי שאני לא ממשיכה לייצר נעליים מאור, ואני מחפשת חומרי גלם שיכולים לספק לי את אותן איכויות שאור מספק, אבל הן גם ידידותיות לגוף ולסביבה. וממש ממש ממש בימים אלו אני לקראת השקה של מותג חדש שנקרא Freedom, FRDM, שהוא מותג של נעלי סניקרס, יוניסקס, נשים וגברים ביחד, שהוא עשוי מהמפ, מקנאביס, מבד שעשוי מצמח הקנאביס. אז,
ואת לא רוקמת עליו ברכות?
לא.
אולי כן? לא,
אולי לא בהמשך? אולי בהמשך, רעיון נורא, רק רעיון, תני לי לשאול עליו, רעיון נורא.
אז אפשר את הסניקרס האלה עם הברכות, אנחנו רואים היום שגם פמלה, סגנית, איך קוראים לה? פמלה?
פמלה
אריס. אריס, כן, סגנית, כן, עם הסניקרס, סגנית, הסגנית של הנשיא החדש.
אז מי שיש לו קשר, כן, מוזמן לפנות, אני אעביר לזוג נעליים.
יפה. יש לי שאלה עכשיו אלייך, בתור מישהי שהנושא המגדרי מאוד חשוב לה. אחד הדברים שבאמת מעסיקים אותי ובאתי לקדם זה לבנות תשתיות לשוויון מגדרי במקומות שיש בהם חוקים לא שוויוניים או שיש התנהלות לא שוויונית. את נתקלת באיזשהם קשיים סובייקטיביים שאת חושבת שצריך לשנות בתודעה או בחוק שמפלים בין גברים לנשים ומייצרים בעצם את החוסר שוויון העסקי, ההזדמנות העסקי?
אם אני אישית נתקלתי
כן, אם את חושבת שיש משהו שנכון, או שאת חושבת שכדאי היה לשנות בחקיקה, או להתייחס אליו, לקדם אותו.
אני, תראי, יש המון דברים לשנות, כן, אבל לשאלתך, האם פגשתי את זה באופן אישי, אני חייבת לנפץ פה הרבה דברים. זה הכל עניין של גישה של איך את מגיעה. אני באתי אני כל חיי חיה באופן הזה שאני חופשייה לעשות מה שאני בוחרת ומה שאני רוצה. ואני לא מחכה שמישהו ייתן לי, אני לוקחת בכל תחום בחיים. אז אני לא, כמובן שיש כל כך הרבה דברים לשנות.
ודאי, את יודעת, אם את לוקחת רכב בליסינג ואת נשואה, אז חברת הליסינג דורשת אישור של בעלך, אם את באה לקחת הלוואה, לכאלה דברים אני מתכוונת. אז הבנק דורש חתימה של בעלך, אז יש כאילו, אני יודעת שאת בעצם לא נשואה עכשיו, אז את...
אני 10 שנים גרושה, אני מגדלת את הבן שלי, אז אני לא יכול, אני תראי, אני אולי באיזה בועה, אבל אני חושבת
לא, לא, אני חושב, זה... אני, את לא בבועה, אבל אני שואלת אם את נתקלת באיזשהו משהו כזה, כמו שדיברתי על הליסינג או על הלוואה בבנק או משהו כזה. האם יש איזה משהו שצורם לך? אם לא, אז לא, לא חייבים.
אני באמת אומרת, אני אישית לא נפגשתי במקום הזה. אני כל כך מקווננת למקומות האלה שהכל אני עושה בעצמי. אני רואה את זה סביבי, אני רואה את זה כל הזמן, זה קיים. אני באמת חושבת שזה איך שאנחנו מחליטות לצאת לעולם הזה ואיך שאנחנו מחליטות לחשוב. אבל בטח שיש, בוודאי שיש חוסר שוויון בהמון המון המון תחומים ש... שלאט לאט מצטמצמים עם הזמן, עוד ייקח זמן, אבל זה המקום להגיד שאף אחד לא ייתן לנו, זה לקחת, זה אך ורק לקחת.
נכון, לגמרי. ושוב, זה גם, זה יוצא מתוך ההבנה שהדברים שמתאימים לך, קוראים לך, ואם את צריכה ואם את לא במקום הזה של, של הביטחון ושל הוודאות הזאת בעצמך ובניהול שלך את החיים שלך, אז את יכולה להתקל בכל מיני נסיבות אחרות שיעזרו לך להגיע למקום הזה של העצמאות. אז כל אחד נתקלת במציאויות החיים הרלוונטיות להם. רציתי לשאול אותך, אמרת שקיבלת מסרים בבית של את יכולה לעשות הכל.
כן.
יש לך אחים, אחיות?
יש לי אח גדול ואחות צעירה ממני. אנחנו שלושה. כן.
כן. והם כולם כמוך?
הם כולם... תראי, זה כמו להגיד שלא יודעת... לא, כל אחד שונה בדרכו.
יפה.
אבל כן, אבל
כולנו... הולך עם המסר הזה בדרך שלו, זה מה שאת אומרת בעצם.
כל אחד הולך בדרכו, ו... אבל אני חושבת שעם ערכים שאין משהו שאנחנו לא יכולים. אחי הגדול בעל עסק, אחותי מעצבת גרפית, מגדלת שלושה ילדים, ובאמת אמרתי הרבה פעמים שאני מעריצה נשים שיודעות לגדל כל כך הרבה ילדים, אני באמת מעריצה אותן. אני לא יודעת איך עושים את זה, אני יודעת איך עושים...
את יודעת לעשות עסקים וליזום כל אחד והאיכויות שלו.
כן, אני יודעת ליזום. כן. אני יודעת לעשות את הדברים האלה. אני, כן, בדיוק, כל אחד והאיכויות שלו וכל אחד טוב במה שהוא.
וכל אחד צריך להבין שהוא לא יכול להיות כמו אף אחד אחר, אלא הוא צריך להיות בדיוק כמו עצמו.
בדיוק, בדיוק. וזה נורא חשוב הנקודה הזאת, כי הרבה פעמים אנחנו בנקודת השוואה להרבה נשים אחרות.
ונקודת השוואה זה הדבר הכי קטלני שיש.
נכון, נכון, נכון. מעולם לא השבטתי את עצמי, וכשתפסתי את עצמי משוואה, עצרתי. כי הבנתי שהאיכויות שיש לי, אין אותן לאחרות. אז שם החוזק, האיכויות שלך כאישה.
היום את בעל, היום יש לך מיזם לסיור אופנה ותרבות בתל אביב, בחיפה.
נכון.
איך זה קרה הדבר הזה?
וואו, מה זה במקרה? אני עם הנעליים שלי, עם בוטה, עם הקולקציית ברקה, הפכתי, הייתי תחנה בתוך מיזם סיורים. זאת אומרת, הסיור עבר בין יוצרים מקומיים בתל אביב, ואני הייתי אחת התחנות, שבאו והקשיבו לסיפור ולמסרים ולרעיונות שלי וקנו נעליים. ולאט לאט אותה בעלת מיזם שאלה אותי אם אני רוצה לבוא ולהדריך, כי היא מחפשת עוד מדריכה. אז אמרתי כן, למה לא, בואי ננסה. הייתי כמה חודשים בהדרכה, ואז ממש לפני סוף השנה, בסביבות נובמבר, היא באה ואמרה לי, תשמעי, אני לא ממשיכה עם המיזם, אני לא יכולה... לוגיסטית, זה מאוד מורכב לי, האם את רוצה לקנות אותו? זה היה בכלל לא הייתה שאלה, זאת אומרת, זה היה ברור לגמרי.
זה היה ברור לך ולה?
היה ברור לי לחלוטין שאסור שהמיזם הזה ייסגר, כי הוא מאפשר פרנסה א' להמון יוצרים, ואני אדייק להרבה נשים, וזה מאפשר, זה מיזם שהוא סובב סביב נשים. הלקוחות שלי הן רק נשים. הן מגיעות לסיורים, יש לי סיור למשל, שהוא סיור של אמהות ובנות, שהוא סיור של 12 זוגות אמא ובת, שאנחנו מסיירות ושומעות סיפורי השראה ממעצבים ויוצרות, יוצרים, שמספרים לנו איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו. ואחד הדברים המרתקים בסיור הזה, שבסוף הסיור, הבנות הצעירות, שזה בין 10-18, באות ואומרות לי, תודה רבה, כי אפשרתי להן לרגע להפוך את החלום לממשי.
לראות שזה אפשרי.
לראות שזה אפשרי, לראות שזה לא רק חלום, אלא הן יכולות לחלום את החלום הזה, וביום מן הימים להגשים אותו, ולהיות עצמאיות. אז כן, גם אני נותנת להם איזשהו מין מסר בבקבוק, זה קפסולת זמן אני קוראת לזה, בקבוק זכוכית קטן עם פקק, בפתק, והן רושמות את החלום שלהם, הבנות הצעירות, והן יכולות לפתוח אותו רק בגיל 18. ובגיל 18 הן פותחות אותו ובודקות מה קרה. באים צריך לתקן, האם החלומות השתנו, האם היא רוצה להגשים את אותו חלום.
כן. כן.
אבל
את יכולה גם את יכולה גם לספר להם איך שאת ההזדמנויות שלך היו שם, גם כשקנית את המפעל של הנעליים. זה גם כן משהו, זה כמו המיזם הזה של העיצוב בתל אביב. זה היה שם, ההזדמנות הייתה שם, את פשוט לקחת אותה, בחרת בה, ואז את לקחת אותה, וזה לא מובן מאליו לראות את ההזדמנויות ולתפוס אותם ביד ולממש אותם.
נכון, זה לא לפחד.
כי ההזדמנויות שם,
נכון,
כי ההזדמנויות הם שם כל הזמן. אם אנחנו רק מעיזות לקחת ולקחת את ההזדמנות הנכונה שמרגשת אותנו ושעושה לנו את הדבר הזה, אז אנחנו שיחקנו אותה.
הבטן שלנו חזקה מאין כמוה. כשזה לא, אנחנו יודעות שזה לא. כשזה כן, זה צועק.
להקשיב לאינטואיציה.
אינטואיציה ושכל, לשלב אותם ביחד, וזה בינגו.
כן, אז אנחנו צריכות עוד מעט לסיים, ושאלה אחרונה לפני סיום, רציתי כן. שתספרי לי או שתגידי לי מי האישה שלך, אישה מעוררת השראה, שלמדת ממנה, שלקחת לך לחיים שלך ממנה, ושאת יכולה לספר עליה.
אז קודם כל, כמובן, איך שאימא שלי, אני מאז ומתמיד זוכרת את אימא שלי, מטפסת על סולמות, מתקנת ברזים, מטטסה מרובה ברצפה, סיליקון באמבטיה, ומה לא. נוהגת, נוסעת, עוד כילדה, עוד כשזה לא היה...
שלא עשו את זה. כן.
שלא עשו את זה הרבה. אמא שלי תמיד לא עניין אותה המטבח, אמא שלי תמיד הייתה קרייריסטית, היא תמיד דאגה שיהיה לה את המשפחה, אבל גם יהיה לה את מה שהיא רוצה שיהיה לה. וזה היה לי ברור לחלוטין שזה מה שאני רוצה שיהיה לי גם וגם. אז אמא שלי, חד משמעית, אמא שלי אישה עד היום, היא קוצים בתחת והיא רק רוצה עוד ועוד ועוד, והיא נהדרת.
מה היא עושה?
אמא שלי הייתה הרבה מאוד שנים במערכת החינוך. היום היא פנסיונרית, עושה לביתה.
הבנתי אותך. אז תודה לאמא שלך.
תודה
לאמא שלי. תודה לאמא שלך על עבודה יפה. עבודה יפה.
תודה.
ואני רוצה להודות לך על שהיית איתנו פה היום.
תודה.
וזה בהחלט, אני חושבת שהסיפור שלך הוא סיפור של איך צריך לחיות את החיים. וזה לא כי את יזמית. זה כאילו, כל אחת יכולה לחיות את החיים שלה, איך את אומרת, אחותך יש 3 ילדים, היא עובדת, כל אחת בדרך שלה, אבל פשוט להקשיב פנימה, לעשות את הדברים שמרגשים אותנו, בין אם זה ליזום, בין אם זה להקים מפעלים, בין אם זה לגדל ילדים, בין אם זה לאפות, כל אחת והדרך שלה, והכל טוב, ובתנאי שאנחנו שמחות, ובתנאי שאנחנו... מתרגשות, ובתנאי שיש לנו אור ואש בעיניים.
נכון.
אז את רוצה להגיד
מה? זה המדד.
זה המדד, כן.
זה המדד, נכון.
אז תודה רבה, גל. תודה רבה שהיית איתנו היום.
שמחתי מאוד.
ותודה לסביון, ססון, הטכנאי שלנו, שהתמודד פה עם כל התקלות הטכניות. תודה רבה. תודה, סביון. ותודה לכם שהיית איתנו היום, ועכשיו נקשיב לשיר שלא שמענו אותו קודם, של דפנה הרמוני, בקצה הזה של הסקאלה שהיא בחרה לא להיות בו. איך אנחנו קוראים לשיר הזה? אוהבת אותך, עוזבת אותך. אז נתראה בשבוע הבא, להתראות.
מה לכתוב, איך לא אתה על ידי, אוחז בידי.
Smile.